טוב, יום טוב לכולם.
יום נפלא.
ויקהל, פרשת ויקהל, גם פרשה מעניינת, כמו כל הפרשיות כמובן, כאשר היא מתחילה גם בצורה כזאת שאומרת לנו, מרמז לנו שיש כאן נושא מאוד מאוד חשוב. ויקהל משה את כל הדת בני ישראל. ויקהל זה דברים שלא הרבה קורים, וכאן קורה לנו שבעצם קורים לכולם, לכל אחד ללא יוצא מן הכלל. אלה הדברים אשר ציווה השם לעשות אותם, וכאן נקודה מעניינת שאנחנו נעמוד עליה בכמה שניות. ששת ימים תעשה מלאכה, ביום השישי שבת... רגע, שבוע שעבר רק דיברנו על זה. למה עוד פעם? עכשיו, עוד דבר מוזר. שבוע שעבר היה קודם המשכן, ואחר כך השבת. לא יודע אם אתם זוכרים. וכאן, קודם השבת, ואחר כך המשכן. כאשר, למה ההבדל? שבוע שעבר זה הקדוש ברוך הוא מצווה את משה. השבוע זה ויקהל משה, כמו שם, אומר, אלה הדברים אשר ציווה השם לעשות. אומר, עכשיו משה מעביר את המסר לעם ישראל. עכשיו, כשהקודש ברוך הוא אומר לו, מה הוא נותן לו קודם? את המשכן. המשכן זה לעם ישראל. זה בשביל שאנחנו נתחבר לקדוש ברוך הוא.
גם השבת זה לעם ישראל.
השבת זה שבת להשם. יש קצת הבדל. השבת היא שבת להשם, ככה היא נקראת. זה החיבור שלנו בעצם לעולם הבא.
הכל,
זה הכל להשם. אבל שאלה, למה מקדימים פה את זה, ולמה פה שמים את זה אחורה? רוצים להבין. ברור ששתיהם בסופו של דבר הכל בשביל הקדוש ברוך, אבל השבת להשם זה בעצם השבת שאנחנו שומרים בשביל הקדוש ברוך הוא, לכאורה. המשכן זה, אם עשינו עבירה, אנחנו מתחפרים דרך המשכן. אז מה יותר חשוב לבן אדם? או מה היית אומר קודם בשביל מבחינת הבן אדם? כפרת עוונות.
ברור.
זה למשלה. עכשיו, מה קורה? מה עושה הקדוש ברוך הוא? הוא קודם כל דואג לעם ישראל. שיחפרו את העוונות שלהם. אחר כך תשמרו לי שבת. מה עושה משה רבינו?
קודם כל שבת.
קודם כל, מה זה? הקדוש, קודם כל הקדוש ברוך הוא, אחר כך אנחנו.
כשאתה מסתכל על זה ואתה אומר, בעצם אם באמת אתה מכניס את זה לסדר עדיפויות, אז שבת היא באמת יותר קדושה מהמשכן. את השבת, אתה תרצה או לא תרצה, אתה חייב לשמור. אתה משכן, אתה גם יכול, המשכן נמצא אצלך פה.
יפה, לא רק זה, אנחנו הרי אמרנו שכל מלאכת המשכן נדחית מהשבת. זאת אומרת, כשיש שבת, אסור לעבוד את מלאכת המשכן. דרך אגב, אם אנחנו כבר מדברים על זה, אם אתם זוכרים, דיברנו על זה בעבר, אחד הדברים המעניינים זה שאם כבר מדברים על שבת, יש למתת מלאכות שאסור לעשות בשבת. מה הם אותם, מאיפה לומדים את אותם למתת מלאכות?
מהתורה, מה
זה מפורט? לא. מאיפה אנחנו לומדים איזה מלאכות מותר ואיזה אסור?
על פי השבת?
ממלאכת השבת, לא. השבת, אתה אסור לך לעשות את המלאכות. אבל המלאכות עצמה, מאיפה אנחנו לומדים אותן? ממלאכות המשכן.
הבנתי, אתה שוקן, בסדר.
זאת אומרת, כל מה שאסור במשכן, אסור לך לעשות בשבת.
הבנתי.
יפה. עכשיו, נשאלת השאלה, מה קשור השבת למשכן? אוקיי? אתם מבינים?
כן.
רב יהודה, אתה מבין?
לא, אני חייב לשלוח את זה, כי אני כבר מתנהל מול בנק הבינלאומי עם המשכנתאות, הם כל רגע שולחים לי איזה אישור נוסף הם צריכים מעורך דין, ואני צריך ב-12 לחודש לשלם כסף.
טוב, אז חבר'ה.
טוב, זהו, שלחתי.
יפה. אז אני שאלתי, מה הקשר בין מלאכות המשכן לבין השבת?
לבין השבת?
כן.
כי מלאכות המשכן...
אסורות בשבת, אבל אני אומר, למה לומדים את המלאכות שאסורים בשבת דווקא מהמשכן?
כי המשכן הוא מעין שבת, לא?
לא, המשכן הוא כל יום.
המשכן הוא משתמשים בו כל יום. המשכן הוא בעצם החיבור שלנו לקדוש ברוך הוא.
למה?
אמרנו שבצלאל בן אורי בן חור, הקדוש ברוך הוא נתן לו חוכמה, והוא ידע לצרף אותיות שבהן נבראו שמיים וארץ. ומה אנחנו אומרים ביום השבת?
אתה יודע, רציתי לעצור שנייה, הלכתי יום שבת למלות ווינר, יום שישי, יום שבת למלות ווינר.
כן.
אז אני יושב, אתה יודע, אני עדיין, אתה יודע, אני ממלא ווינר נוסף שבת. פתאום הגיע איזה רב גדול כזה, ישבתי בחוץ, שופך לי יין, שם לי ציצית, אומרת, תביא את התפילות האלה, באמצע יום שבת, בלי כיפה, בלי כלום, אני תחזור אחריי. אני כאילו, עכשיו, אני אומר כאילו, חלק מהדברים אני גם אומר בעל פה, אני אומר לה, ואמרתי כבר, לא משנה, תגיד. ושם לי יין, ותגיד ברכת ברכת המזון, ותגיד זה, אחר כך עובר לעוד מקום, ביום שבת הוא עושה את זה.
כן.
הייתי בשוק. זה מותר בכלל?
אם הוא לא חילל שבת, הוא רק דאג לך לעשות מצווה. אין בזה, אין, מה הבעיה?
לא, על פניו כן, אני זרמתי איתו.
לא, זה לא חילל שבת. הוא להפך, הוא בא להכניס לך קצת שבת בתוך מה שאתה עושה. תראה, עוד פעם, אנחנו רוצים להבין, העניין, כמו שאמרנו, זה לשמור שבת. שבת זה עוד שאנחנו יהודים. עכשיו, כל אחד ברמות שלו, כל אחד בזה, לא מצפים מבן אדם שאתמול היה, איך אומרים, לא שומר מצוות לגמרי, ופתאום היום, ביום אחד, הוא ישמור את כל המצוות. אנחנו, יש הדרגתיות, וכל זה לעשות תמיד דרכי הדרכי נועם וכן יותר את השם. אתה עושה את הכל בדרכי נועם. בדרכי נועם ככה אתה מתקרב, אתה מרגיש אז את העונג של השבת. ואז לאט לאט אתה שומר יותר ועוד משהו ועוד משהו, ולאט לאט אתה מגיע למצב של החיבור האולטימטיבי. עכשיו, זה בעצם המטרה של המשכן, לחבר אותם. עכשיו, השבת היא שבת להשם. למה? כי ששת ימים עשה השם את השמיים את הארץ, וביום השביעי
שבת נפש.
שבת מכל
מלאכתו אשר עשה.
מלאכות שבת, מלאכות המשכן. זוכרים שדיברנו על זה?
כן.
מה אמרנו? אני אגיד לכם. למה בצלאל היה צריך לדעת אותיות שבהם צרפו שמיים וארץ? מכיוון שהמשכן הוא כנגד בריאת העולם. והשבת בעצם מעידה על בריאת העולם. ששת ימים תעבוד, אז תראו יום השביעי שבת להשם אלוקיך. לא תעשה כל מלאכה. איזה מלאכה? המלאכות שאיתם נברא העולם. מאיפה אני יודע מה המלאכות שנברא העולם? אם המשכן בנוי כמו העולם, ממילא המלאכות שבמשכן הן המלאכות שאיתם.
בנית את העולם.
יפה. לכן לומדים את מלאכות האסורות בשבת, ממלאכת המשכן. זה חזק, זה רעיון עצום. אני חושב ככה. טוב,
כן.
אז זה הרעיון של עניין שמירת שבת. כמו שאמרנו, למה הקדמנו כאן את שמירת שבת למשכן? המשה רבינו רצה להקדים קודם כל את הקדוש ברוך הוא, ואחר כך את עם ישראל. כאילו לתת כבוד לקדוש ברוך הוא. ויאמר משה אל כל אדם ישראל, זה הדבר שציווה השם לעשות, קחו מאיתכם תרומה להשם כל נדיב ליבו יבל. קחו מאיתכם תרומה. גם כאן יש נקודה מאוד מאוד חזקה שצריך להבין אותה. מה זה קחו מאיתכם? למה כבר דיברנו על זה, מה זה קחו? תתנו, תתנו. אני באמצע שיעור. טוב, נמשיך. בקיצור, קחו מאיתכם תרומה. הרי מדובר כאן על הבאת תרומה. אז למה קחו מאיתכם? זה לשון קצת מוזרה. האמת היא שאם אנחנו כבר שואלים משאלה יותר גדולה, איך אנחנו יכולים בכלל לבנות משכן לשכינה? אנחנו, מי אנחנו בכלל? אנחנו יכולים לבנות בניין לשכינה. השכינה מדובר כאן על הישות שאין לה גבולות ואין לה זה, איך אפשר להגביל אותה בכלל? וכאן בעצם צריך להבין את הנקודה של הקחו מאיתכם. ולמה בעצם הקדוש ברוך הוא לא ברא את המשכן כמו שהוא ברא את העולם? הרי הקדוש ברוך הוא ברא את העולם. בעשר מאמרות נברא העולם. אז למה בעצם אנחנו כאן בכלל המשכן, משכן לשכינה, מקביל כמו שאמרנו כרגע לבריאת העולם, אז למה בעצם הקדוש ברוך הוא לא יברא
את הכל.
את הכל, ונראה גמר, נגמר הסיפור. אתם מבינים מה אנחנו שואלים?
כן. כן, כן. אבל זה כל הזמן שואלים. למה היה צריך 6 ימים? למה היה צריך 10 מכות?
כן, לא, אבל כאן אני מדבר על דבר יותר עקרוני. איך אנחנו אומרים למה? כאן דבר יותר עקרוני. צריך להבין. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם. לא הייתה התערבות של האדם בזה. עכשיו באים ובקשים מאיתנו לבנות משכן, שבעצם כל כולו
בריאת העולם.
ואני מוטל על העבודה במקרה הזה. עלינו. מה בעצם הקדוש ברוך הוא רוצה?
שנהיה שותפים בבריאת העולם.
יפה. ומה זה גורם? ברגע שאתה עושה,
אז אתה מבין.
ישנו סיפור, סיפרתי לכם אותו לפני הרבה שנים, זה עם הרב דסלר. ובאותו זמן היה המשגיח של ישיבת גייצד באנגליה. זה היה אחרי מלחמת העולם השנייה. בתקופה הזאת היה זוג זוג יהודים חיו בפולניה, והנאצים עם השם המשרם כבשו את המקום, והם היו זוג והיה להם ילד. עכשיו, הם לא ידעו מה לעשות. הנאצים הולכים להגיע כל רגע, ואם הם יישארו שם, יהרגו אותם. יפכו אותם כמו חלוש מדע, יעשו. ואז הם קיבלו החלטה קרדינלית. האמא הייתה נראית כמו גויה. הייתה בלונדינית, בעיניי כחולות, הייתה נראית כמו גויה, אבל הם בשנייה אחת היו מגלים שהם יהודים, ולו רק בגלל הברית.
כן.
לכן החליטו האמא תישאר אצל שכנים גויים, כאילו, תהיה אצלם, כאילו היא הבא, הבת שלהם, האחות שלהם, לא משנה מה. והוא והבן יברחו. ואחרי המלחמה, בעזרת השם, אם הכל יעבור בשלום, הם ייצרו קשר ביחד והתחברו ביחד. האבא והבן עברו יבשות, ימים, הגיעו ללונדון, לאנגליה. וכל המלחמה חיו שם. ובתקופה הזאת, כמובן, האבא והבן, והבן הזה הילד קטן, תינוק, והאבא טיפל בתינוק. ואחרי המלחמה, נגמר המלחמה, רוצה לברר, אבא לראות מה קורה, עם אשתו, חיה, והכל בסדר, והתברר באמת שהיא עברה את המלחמה, והם יצרו קשר, ואז הוא נסע עם בן לאמא, כדי להביא אותה גם ללונדון, לאנגליה. וכמובן, זה היה שמחה גדולה, ונפגשו, והכל, והגיעו. ואז הרב דסלר אומר, היה שם דבר קצת לא נורמלי במבנה המשפחתי. הילד הקטן היה מאוד מאוד קשור לאבא, ולאמא היוחסים היו הרבה יותר קרירים. זאת אומרת, זה לא היה יחס רגיל של אמא וילד. והוא לא כל כך הבין למה. ואז כשהוא חקר ודרש, הוא גילה את הסיפור, ואז הוא הבין, הוא הגיע לחידוש עצום. זה לא חידוש, אבל זאת האמת, האמת האמיתית. למה תמיד הקשר של הילדים עם האמא יותר חזק מאשר עם האבא? כי האמא היא זאת שמטפלת. היא כל עושה את הכל בשביל הילד. האבא הולך לעבודה, חוזר בערב. אבל הילד, התינוק, הילד הקטן, למי הוא יותר קשור? לאמא. עכשיו, מה קרה כאן? כאן בעצם התהפכו היוצרות. האמא נשארה בפולניה. והילד גדל כל שעות, כל שנות המלחמה עם האבא, והאבא טיפל
בו, ועשה בו.
בדיוק, ואז לכן, בגלל, תשימו לב, הנתינה של האבא לבן, הבן התחבר יותר לאבא, והאבא גם היה יותר מחובר לה. זאת אומרת, היה יחס הדדי. וזה בעצם התירוץ, למה הקדוש ברוך הוא רצה שאנחנו נבנה את המשכן. וכל הטרסק הזה. למה? כי כשאתה נותן, אתה בעצם לוקח. זה, קחו מאיתכם תרומה. כשאתה נותן, אתה בעצם לוקח. זה דבר גזוי, זה דבר גדול ועצום. כשאתה, למשל, ילד מוצא איזה, אנחנו גם, אפילו מבוגרים, מוצא איזה גור, כלבים ברחוב, מתחיל לטפל בו, מה קורה בסוף? אתה מתאהב בו, אתה נקשר אליו. זאת אומרת, הנתינה יוצרת חיבור, ולא סתם חיבור, חיבור של אהבה.
איפה הנתינה במציאה של הכלב?
אתה מטפל בו.
אתה נותן לכלב.
בוודאי, זה אני מדבר, זה היופי כאן. זאת אומרת, כדי לעורר אהבה, צריך לתת. זה לימוד עצום.
נכון, זה הנתן, משני הכיוונים.
יפה, נתן. נתינה זה הכוח שמחבר. זה כוח האהבה. זה מה שהקדוש ברוך הוא. מה הקדוש ברוך הוא? כולו נתינה, כולו חסד. לכן הוא אוהב אותנו כל כך. ואנחנו מחזירים לו את האהבה בבניית המשכן. כי בבניית המשכן התחברנו בעצם לקדוש ברוך הוא. ביחס של אהבה, כי אנחנו עושים, אנחנו נותנים. זה בעצם הכוח המדהים של הנתינה. עכשיו, זה לא סתם נתינה יש לנו בפרשה. כי כל הפרשה שלנו מדברת על לב, נדיב ליבו. וכאן יש עוד דבר מאוד מאוד מעניין, שכדאי באמת להתייחס אליו. האור החיים הקדוש מפרש את זה בצורה אחת, המלבי מפרש את זה בצורה אחרת, אבל בסופו של דבר, שאני מחבר את שתי הדברים, זה יוצא אותו דבר. ואני אגיד על מה אני מדבר. כתוב כך, תכף נמצא את זה. ויבואו כל איש אשר נשאו ליבו, תקשיבו, וכל אשר נדבה רוחו, אותו הביאו את תרומת השם למלאכת אוהל מועד וכל עבודתו. עכשיו, יש כאן...
מי שירגיש שהוא...
כן, אבל מה ההבדל?
נכון. נשאות,
קודם כל הלב. קודם כל הלב. עכשיו השאלה היא, מה ההבדל בין נשאו ליבו ונדבה רוחו? אומר האור החיים הקדוש, נשאו ליבו, זה אחד, ולכן כתוב גם איש. איש זה שם תואר מכובד, כאילו. נשאו ליבו זה אחד שרצה לתת יותר ממה שיש לו. הוא רצה לתת עם כל הלב עוד יותר ממה שיש לו. אבל אין לו. זאת אומרת, רצה לתת $1,000,000, ויש לו רק 100,000. מצד שני, נדבה רוחו, בן אדם נתן מה שיש בו. שזה שתי דברים טובים, נחמדים, אבל מי המעלה שלו יותר גדולה? שנשאו ליבו, נשאו ליבו, הוא רוצה לתת יותר שם. הקדוש ברוך הוא יודע את הנם, זה לא שאתה בא ואומר, אני זכיתי בפייס, אם אני אזכה בפייס, אני אתן 100,000 פה, 200,000 פה, מה קורה, בן אדם זוכה בפייס, ו-100,000 נהפך ל-20,000, ופה הוא עושה טובה שהוא נותן משהו, מה קרה לכל הדיבורים היפים שלך? כמובן שעל זה לא מדובר, הקדוש ברוך הוא יודע את לב האדם. הוא יודע שאם בן אדם רוצה לתת מיליון דולר, הוא באמת ייתן אם יש לו. זה שהוא לא נותן כרגע כי אין לו. עכשיו, מה אומר האור החיים הקדוש? תשימו לב, זה דבר נפלא. ויבואו כל איש אשר נשאו ליבו וכל אשר נדבר רוחו, אותו הביאו את תרומת השם. מה זה אותו הביאו? הביאו תרומת השם, מה זה אותו? הוא אומר, רצה לתת מיליון דולר. אבל היה לו רק 100,000, כמה נתן באמת? מבחינת הקדוש ברוך הוא?
מיליון
דולר. המלבים כותב איזה קצת הפוך. הוא אומר שנשאו ליבו זה מה שיש, ונדבר רוחו זה מעבר למה שיש. אבל בסך הכל, כמו שאמרתי, בסופו של דבר...
משהו חשב בראש.
כן. בסופו של דבר, התוצאה היא אותה תוצאה. זאת אומרת, מדובר כאן על אנשים שפשוט רצו לתת מעבר למה שיש להם. כל כך רצו לתת, והכל מתוך הלב. וכאן אומר האור החיים הקדוש דבר נפלא. צריך להבין, מה זה אותו הביאו את תרומת השם? הוא אומר, בפרשה כתוב בהתחלה, ביום המשה קודם ישראל למור, זה הדבר אשר ציווה השם למור, קחו מאיתכם תרומה להשם, כל נדיב ליבו הביאה את תרומת השם. למה כתוב פעמיים תרומה להשם? תרומת השם. שמתם לב? זה הדבר אשר ציווה השם למור, קחו מאיתכם תרומה להשם. כל נדיב ליבו הביאה את תרומת השם. מה רוצה לומר כאן? אומר האור החיים הקדוש, דבר מדהים. צריך להבין, התרומה למשכן זה לא היה סתם לתת כסף, זהב או מה שיש לך. זה היה צריך לבוא מהלב. זאת אומרת, רק אם הלב היה, הוא היה מפעיל במושכל את ההתנועות הזאת הרוחנית.
הייתה התגייסות.
לא רק זה, רק אם הלב שלך היה בעניין, רק אז אתה גרמת לזה להיות תרומת השם. כי הרי, מה אמרנו? הכל מהקדוש ברוך הוא. מה זה ויקחו? מה זה ויתנו?
הקדוש ברוך הוא נתן.
יפה, אז מה אתה כן יכול לתת?
את מה שהקדוש ברוך הוא...
מה אתה יכול לתת רק ממך, מעצמך?
את מה שיש לי.
מה? תחשוב מה שאני מדבר. הגיעות את הכל מהקדוש ברוך הוא, מה לא קיבלת? או מה, מה נגיד, מה נתון ברשותך? הכל בידי שמיים, חוץ מיראת שמיים.
חוץ מיראת שמיים.
במילים אחרות, אני יש לי יצר הטוב ויצר הרע. זאת אומרת, אני קיבלתי את הכל מהקדוש ברוך הוא. הדבר היחידי שאני יכול לתת לקדוש ברוך הוא זה את הלב שלי. את האהבה שלי. ולכן, הוא אומר לך כאן, מתי זה משכן?
את האהבה שלי לאליו.
בוודאו. עכשיו, מתי זה משכן? מתי זה תרומת השם?
שימו לב. אין לו ליבו.
כל נדיב ליבו יביאה. רק אם אתה מביא את זה מהלב, את תרומת השם. אז זה נהפך לתרומת השם. זאת אומרת, אם תביא תרומה, תביא מיליון דולר, אבל אין לך את הלב בפנים, זה לא תרומת השם. זה סתם. לא נתת.
סוג של מס.
סוג, בדיוק. לא נתת תרומת השם. אבל ברגע שהלב שלך בפנים, זה תרומת השם. זאת אומרת, תראו איזה יופי, האור החיים הקדוש לוקח ומסביר לך פתאום כל דבר.
אתה עושה את זה באהבה.
כן. זה הנבדל. וזה מה שצריך לעשות. ולכן גם כאן, אם תשימו לב מה כתוב, הוא אומר, אותו הביאו את תרומת השם, גם כאן למה מדובר, אשר נשאו ליבו, ברגע שבן אדם מכניס את הלב, אז זה נהפך לתרומת השם. אז הוא מפעיל את המנגנון הרוחני הזה.
הוא לא חושב בכלל. מהלב הוא חושב.
בדיוק. זה חוכמת הלב. זה מה שחוזר בפרשה שלנו שוב ושוב ושוב, חוכמת הלב. עכשיו, מה זה נשאו ליבו? וזה אני רוצה לעמוד על עוד נקודה מאוד מעניינת, ואני כאן, אני לא רוצה לטעות, אז אני רוצה להסתכל בפרשה שלנו כתוב על הקרובים. הקרובים זה היו המלאכים, כאילו הדמויות של המלאכים, או יותר נכון, זה היה הדמויות של ילדים. אומרים בן ובת. ילדים קטנים, תינוקות, שהיו על ארון העדות. במרכז, בקודש הקודשים. וכתוב, היו הקרובים פורסי כנפיים למעלה. מה רוצה להגיד לנו כאן? וכאן יש לנו בעצם, כמו שאמרנו, נשאו ליבו. מה זה נשאו ליבו? התרומם מעבר. ולמה ילדים? כי הילדים הם בהתפתחות. הם תמיד, הם גדלים. ולכן זה מראה על התפתחות של בעצם מלמטה למעלה. זאת אומרת, ילד מתפתח, נהיה בן אדם. אבל יש מעבר לזה כאן עוד דבר קטן. כשאנחנו ילדים יש לנו הרבה חלומות. ולפעמים המבוגרים, וגם אנחנו לצורך העניין היום, ככה קצת מוצאים את הרוח מהמפרשים לילדים. לא, מה אתה לא מסוגל, מה אתה לא זה. ובאיזשהו מקום זה טעות גדולה. כי גם ילדים יכולים לחלום חלומות ולהגשים אותם. וכאן הוא מביא, הרב יצחק זילברשטיין מביא שתי סיפורים יפים, שאני רוצה לשתף אתכם. זה מופיע בספר עלינו לשבח. בארצות הברית של אמריקה לפני שנים גדל ילד, שאחד מהתרגילים שלו היה לאסוף, אני חושב שהוא אפילו סיפר לנו את זה פעם, לאסוף תמונות. היו, כמו שיש את האלבומים של שחקני כדורגל, אתה שם את התמונות שלהם וכל מיני קשקושים כאלה, אז יש גם אלבומים של חכמי ישראל. שבמגזם החרדי יש כל גדולי ישראל, יש אלבום, וגם אתה אוסף קלפים, תמונות של הרבנים, ואתה שם מדביק אותם במקום. עכשיו, ההורים של הילד הזה רואים שמילא את כל האלבום, אבל נשאיר מקום אחד ריק. אז הילדים רצו לראות מה זה המקום הריק הזה. ואז הם רואים, יש פתק קטן דחוף במקום שצריך להיות התמונה, ומה כתוב שם? מרדכי, אם תלמד טוב ותעמול בתורה, גם אותך יכניסו לכאן ברבות הימים, ואם לא, תישאר בחוץ. זאת אומרת, אלה מחשבות גדולות של ילד קטן. אמר לעצמו, ראה את כל הזה, את כל הזמן של הרבני, אמר, אם אני רוצה להיות באלבום הזה, אז אני צריך, מי היה אותו אחד? הוא גדל ונהיה לימים, הרב הגאון, הרב מרדכי דיפטר זצ"ל, שהיה ראש ישיבת טלס באמריקה, אחד מגדולי הדור הקודם. עצום. אבל סיפור עוד יותר טוב שאתם יותר מודעים אליו. אתם מכירים את הפרויקט של הדף היום.
בעיני רוחו כבר ראה שהוא הולך להיות זה.
כן, הוא פשוט מראש.
זה נסרו,
זה פורסי כנפיים. ואסור לנו לחתוך לכתפיים לילדים. אסור. צריך לתת להם לפרוח, לשאת, שיהיה להם רעיונות, שיהיה להם חלומות ושיפעלו להגשים אותם. אחד הפרויקטים הכי גדולים ביהדות בדורות האחרונים, זה הפרויקט של הדף היומי. מכירים את זה?
איזה פרויקט הגף?
הדף היומי. יש בכל העולם כולו, לומדים את אותו דף גמרא, אותו דף גמרא כל יום. זה נקרא הדף היומי. הפרויקט הזה...
מי כותב אותו?
לא, זה הגמרא.
זה
הגמרא, רק...
תסתכל בלוח שנה.
ויש בלוח שנה, אתה תראה, בכל יום יש את הדף של אותו יום. זאת אומרת, אם אתה היום, סתם לדוגמה, אם אתה היום נוסע מישראל לניו יורק, ואתה רוצה ללמוד, את גמרא, מה שאתה רגיל ללמוד, הם לומדים את אותו דף שאתה לומד. בכל העולם כולו היום לומדים את אותו דף. זאת אומרת, אתה יכול בכל מקום בעולם להצטרף, וכל העולם כולו לומד את אותו דף באותו יום. זה התחיל מילד קטן, שהיה לו רעיון. היה לו רעיון, אמר, אולי באמת כדי לחזק את עם ישראל, להגדיל את עם ישראל, אולי שכל יום נלמד דף אחד, שילמדו אותו בכל העולם כולו. האנשים בעיירה שלא צחקו עליו. זה רעיון שמע קצת פנטסטי, בוא נגיד ככה, הזוי. כן, הזוי, הזוי. מה, בכל העולם ילמדו אותו דף גמרא, באמת, נו, מה זה שייך? וכמעט הוא ירד מהרעיון. אבל הוא גדל, והוא הלך בעקבות הרעיון, והיום יש עשרות אלפי לומדים בפרויקט הזה של הדף היומי של הגמרא, בסיום האחרון של הסאס, עשו סיומים בניו יורק, כמו שתבינו, באצטדיונים, לקחו אצטדיונים, מילאו אותם עם אנשים שסיימו את הדף היומי, את כל השאס. פרויקט עצום. ומספרים שכשהפרויקט הזה כבר התחיל לרוץ, והוא חזר לעיירה שלו וקיבלו אותו בכבוד מלאכים, אז הוא כבר היה הרב, רבי מאיר שפירה מלובלין, זה ראש ישיבת חכמי לובלין, זה גם סיפור בפני עצמו. זה היה בן אדם עצום. ו... קיבלו אותו בעיירה בכבוד מלאכים, ובאו כל אותם אלה שצחקו עליהם, עליו, כשהוא היה ילד, והוא בא ואמר להם, תדעו לכם, אני רוצה להגיד לכם משהו. אתם כמעט גרמתם לי לאבד את הביטחון, ולא ללכת בעקבות החלום שלי. זה הלימוד העצום. זה מה שנקרא, והקרובים פורסי כנפיים למעלה. גם ילדים יש להם חלומות. בדיוק כמו שלנו יש חלומות אל עפר, ככל שמתבגרים, יש קצת פחות חלומות, אנחנו נהיים יותר ריאליים, וזה הדבר היפה. הדבר היפה הוא להמשיך ללכת בעקבות החלום. לדעת שהחלומות יכולים להוביל אותנו למקומות עצומים וגבוהים. וזה חלק מהלימודים שאנחנו כאן רואים בפרשה שלנו, על חוכמת הלב, על נשאו ליבו. זה מה שקדוש ברוך הוא רוצה, כי זה בעצם הדבר היחיד שאנחנו יכולים לתת. כי כל השאר זה מהקדוש, כל הדברים הגשמיים זה מהקדוש ברוך הוא. מה אנחנו יכולים לתת לקדוש ברוך הוא? את הלב. וכמו שאמרנו, ברגע שאנחנו נהיה מהנותנים, באופן אוטומטי מתפתחת אהבה. באופן אוטומטי אנחנו מתחברים אחד עם השני. וזה אחד הדברים היפים והנפלאים שאנחנו יכולים לראות בפרשה. יש לנו עוד זה?
אתם שלחו לי היום משהו מאוד יפה.
נוסיף אולי, כן, נכון? נכון, חזק. נוסיף אולי עוד נקודה אחת, עם זה אנחנו נסיים.
אחר כך אספר לכם מה כן. שמעתי אתמול מדוב אנבוי על עניין של כבד את אביך ואת אמך.
כן, בסדר.
כן.
אנחנו אומרים שאנחנו לומדים מכל הפרטים בפרשה וכל הפרטים של פרטי המשכן והצורה של הבנייה וכל, אנחנו לומדים המון לקחים בשבילנו. אנחנו לומדים איך אנחנו צריכים בעצם להתנהג. אחד הדברים שחשוב לציין זה שבעצם זה גם מתחבר לעניין של הלב. חטא העגל היה של עם ישראל בעצם, מה היה החטא? הרי אמרנו ששלושת אלפים האלה שנהרגו הם אלה שממש עשו את החטא. אז מה היה בעצם חטאם של האחרים? שעד כדי כך שיום וביום פוקדי ופקדתי, שכל פעם שיש צרה לעם ישראל, הקדוש ברוך הוא מכניס גם חלק מחטא העגל. מה היה החטא שם? מה היה החטא שלנו, של עם ישראל? אלה שלא, הם לא השתתפו במעשה.
שהם לא מנעו. הם לא מנעו אותו.
זאת אומרת, אדישות.
אדישות.
כן, דיברנו על זה.
כן.
אדישות. ולכן תשימו לב שבאה כאן התורה ומדגישה שוב ושוב ושוב את עניין של הלב. כי הקטע היה לצאת מהאדישות. לתקן את העוול הזה שעשו באדישות. זאת אומרת, הדבר הראשון שצריך לעשות זה לצאת מהאדישות. צריך להיות ההתלהבות. צריך את עבודת השם לעשות מכל הלב. וזה גם, זה עוד פעם אשר נשאו ליבו וחוכמת הלב. וההתלהבות גם של עם ישראל, שהם הביאו כל כך הרבה, שמה שקרה, ברגע שהם התחילו להביא, אז אחרי, בעצם יומיים כבר הביאו את הכל.
כן, מרוב התלהבות.
כן, מרוב התלהבות, מה שרצו, וזה היה, זה בעצם היה חלק מהתיקון של החטא העגל. כל איש ואישה אשר נדב ליבם אותם להביא את המלאכה של הצבא שהם עשו בין משה, והביאו בני ישראל לדבר להשם. זאת אומרת, כל הפרשה שלנו מסביב לעניין הזה.
של... מעניין, אבל מי היה, האם כולם הביאו, כולל אלה שהביאו לצורך העגל?
כן, כן.
זאת אומרת, גם הם באו ורצו
כולם ללא יוצא
מהם. לעבון הזה.
כן. בשביל זה אנחנו מדברים כאן על ויקהל, שכולם כאן היו מעורבים, וכולם היו צריכים להיות מעורבים, וכל אחד ואחד היה לו את זה, כל אחד הביא מה, ש... מה שיש לו, מה שהוא יכול להביא.
כן, אבל הם לא הבינו הרבה.
מה?
אני אומר, אז הם היו בתקופה שלא הבינו, היו עבדים גמורים, פתאום אתה מביא אותם למצב כזה.
אפשר להגיד מה שרוצים, אפשר להגיד הרבה דברים, אבל בואו לא נשכח.
מאוד קשה לבוא ולקחת מישהו שחי כל כך הרבה שנים כעבד, עם תנאי מחיה מסוימים, ופתאום אתה בא ואומר לו, תחכה רגע.
אבל התנאי מחיה שלהם בשלב מסוים היו יותר גרועים מאשר היה להם במצרים. אבל אני ישבתי עם הבת שלי באיזה פסוק של הבת הקטנה שלי, והיה שם משפט, ואני לא זוכר באיזה פרשה בדיוק, שהבני ישראל אמרו למשה, אנחנו תחזירו אותנו להיות, לקבור אותנו במצרים.
רוצים
את
ציר
הבשר. ואז היה שם השאלה, שאותה שאלו את האדם בכיתה ג' איזה דבר טוב הם אמרו, איזה שני טיעונים חיובים ושלילי את חושבת שזה מתאים. כאילו מצד אחד, כאילו תגיד את השאלה, תודה רבה שאותי אותם מעבדות, מצד שני, הם חיו כמו כלבים שם, אז הם רצו לחזור למקום שלפחות שם יהיה להם בית ומישהו נותן להם
לאכול.
נכון. אתה מבין?
זה מאוד קשה להבין את זה
כילד. נכון, זה מאוד קשה. חירות, פתאום איזה חירות, אבל הם באו, הם מכירים את עצמם מחדש, הם הולכים במדבר, אין להם כלום. לאט לאט הקדוש ברוך הוא נותן להם אוכל ונותן להם מקדש.
הבעיה הייתה אחרת לגמרי, הבעיה הייתה אחרת לגמרי. אני אסביר לכם למה. זה ההסבר לילדים, זה נחמד מאוד וטוב מאוד. אבל לנו המבוגרים יש הסבר קצת יותר מורכב. צריך להבין, זה לא נשמע הגיוני שהם כל כך נהנו שם במצרים, עד כדי כך שהם רוצו לחזור. אלא מה? מה בעצם? מה בעצם הבעיה? עכשיו, לא רק זה, במדבר קיבלו כל מה שהיו צריכים. כל פעם שהייתה איזו בעיה קטנה, הם התחילו להתלונן. הבעיות ממש קטנות. עכשיו, הרעיון הוא שבעצם צריך להבין, הם היו כל כך מחוברים למקום שלהם, שהם חיו שם מאות שנים.
נכון.
ומצד שני גם, הם חשבו שעכשיו שהם יחזרו, הכל ישתנה. למה? כי הרי מה הייתה הבעיה? הבעיה הייתה צריך לבלד מושעם של ישראל. לכן נינו אותם, מושעם של ישראל. גמרנו, נגמר הסיפור. קיבלו מכות המצרים, עכשיו אם אנחנו נבוא, אנחנו נחזור בתור.
מלאכים, גדולים.
מלאכים, גדולים. זאת אומרת, צריך להבין את ההיגיון מאחורי השיגעון. זאת אומרת, הם הייתה להם איזה מחשבה, אנחנו נחזור בתור מנצחים, יקבלו אותנו זרועות פתוחות, עכשיו היות ואנחנו נחזור, אז כבר לא יהיה את הבעיה של אנחנו רוצים להגיע לארץ ישראל, לארץ זבת חלב ודבש. משה רבנו גם כבר לא כל כך מעניין, כי זה כבר נגמר הסיפור, והמכות שהם קיבלו וכל הדברים האלה ביחד. ולכן דרך אגב אומרים שבמדבר, הם הלכו עם שתי ארונות, אחד עם ארון הברית, ואחד עם עצמות יוסף. ומה היה בעניין של עצמות יוסף? יוסף בא כאילו להזכיר להם כמה דברים חשובים שהם שכחו. א', שבאו אומות העולם ואמרו, אנחנו לא יכולים לקבל את התורה כי זה לא לבני אדם, זה למלאכים. אז בבקשה, יוסף קיים את התורה ועמד בדברים הכי גרועים. אפילו בפיתויים של נשים הוא עמד, לא הייתה לו בעיה. אבל הלימוד היותר גדול, שאני עבר ברזר, אני מלא הרב זלמן סורוצקין, זצ"ל מביא את זה בעזרם לתורה, זה הלימוד הזה שבא ואמר להם, חבר'ה, אתם שכחתם את ההיסטוריה. כשיוסף הגיע למצרים, הוא הגיע מבית, איך אומרים, הוא נתגלגל בתור עבד, אחר כך הוא עלה לגדולה, והוא הציל את מצרים. ואיך גמלו לו? הוא הציל את מצרים. ראו את חוכמתו, ראו את כל הניסים ואת כל הנפלאות שהוא עשה, ואחר כך שיאבדו את צאצאיו. אז מה אתם חושבים, תחזרו למצרים, שיהיה לכם טוב? אז תזכרו בסיפור של יוסף. גם הוא היה טוב, ואחר כך התהפכו עליו. כי זה המצב. זאת אומרת, באיזשהו מקום...
זה המצב לכל טוב.
כן, אבל מה? מה לעשות? שעם ישראל חושב בצורה כזאת או אחרת. וחשוב להבין את הדברים. שזה לא שהיה להם שם יותר טוב. כי הם היו פתוחים שעכשיו יהיה יותר טוב. למה? כי ירדו כמה מהבעיות. אבל האמת היא שבסופו של דבר, כמו שאנחנו כולנו יודעים, היציאת מצרים זה בעצם דבר שכולנו צריכים לעשות כל יום. ויש את הקטע הזה שלה, הם היו גם רגילים לעבודת אלילים ולטומאה ולדברים, ופתאום דברים השתנו. אז באיזשהו מקום היו כאלה שתמיד משכו כאילו לחזרה, תעזוב אותי, עבדה במה שנקרא, עבדה בהפקר אני חלה. מה אני צריך את כל המצוות האלה, את כל הקשקושים האלה? תן לי לחזור מה שאני מכיר, מה שאני יודע. אבל כולנו יודעים שאם היו מפעילים קצת את הראש, היו מבינים שזאת לא הדרך, ועובדה, ברוך השם, עם ישראל המשיך בדרכו, נכנסו לארץ ישראל, קיבלו את התורה, והקימו את בית המקדש, והכל בעצם זרם בכיוון הנכון, עד שחטאו, כמו שלצערי הרב זה קורה כל הזמן, וזה בעצם הסיפור בשבילנו. כי יציאת מצרים, כמו שאנחנו רואים כל הדברים, כל העניין של חוכמת לב, זה בעצם דברים שבאים ללמד אותנו היום. והדבר המרכזי, ואיתו אנחנו נסיים היום, זה בעצם הדבר שהאחדות של עם ישראל. כל המשכן הזה בעצם נועד לאחד את עם ישראל. ואחד הפסוקים החזקים שבא להראות לנו את זה, זה אחת הנקודות החשובות. והיו תאומים מלמטה ויחדיו יהיו תמים אל ראשו. זה מדובר על הקרשים ועל האדנים שישבו מתחתיהם. והכתוב היו תאומים מלמטה. מה זאת אומרת היו תאומים מלמטה? ברגע שאנחנו תואמים, ואנחנו הולכים באותה דרך, ואנחנו מחוברים ביחד, תחת אותו קרש, מה שנקרא, כול עם ישראל מאוחד, ממילא, ויחדיו, רק יחדיו, יהיו תמים אל ראשו. ככה מגיעים לתמימות ולשלמות של עם ישראל. כאשר אנחנו ביחד, הכוח הוא הביחד.
הביחד אחד... ולהיות סובלנים אחד לשני.
בוודאי. עכשיו, מה זה שני האדנים? אחד הדברים, הלימודים היפים אומרים שמתחת לכל קרש היו שני האדנים. מה בעצם מרמזים שתי האדנים? שתי האדנים בעצם מרמזים על היצר הטוב ויצר הרע. שעכשיו אנחנו נחשוב על זה, שתי האדנים. אחד, אנחנו עומדים בעצם, כל אדם ואדם עומד על שתי הדברים האלה. על יצר הטוב ויצר הרע, על ימין ושמאל. רגל ימין, רגל שמאל, יד ימין, יד שמאל. בעצם זה מסמל את, בוא נגיד, את הצירוף של שתי היצרים לעבודת השם. זאת אומרת, בעצם מה אומרים לנו? לעבוד עם יצר הרע את הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, אני אשאל איך? אם יצר הטוב אני מבין, אבל איך אני יכול לעבוד גם עם יצר הרע את הקדוש ברוך הוא?
להתמודד איתו.
זה לא רק להתמודד איתו, לפעמים עם יצר הרע עובדים את הקדוש ברוך הוא, מה הכוונה? גם האכילה, זאת אומרת, כל הדברים הגשמיים הם בעצם מאיזשהו מקום, יצר הרע, מצד שמאל. אנחנו, הרוחני זה צד ימין, הגשמי זה צד שמאל. אבל אם נחשוב, אז בוא נראה, אכילה, זה כאילו דבר של תאווה, תאוות האכילה. אבל הגוף צריך לאכול, אבל הוא צריך לאכול, אבל עד גבול מסוים. באה התורה ואומר לך, אדוני, אתה יכול גם עם תאוות האכילה לעבוד את הקדוש ברוך הוא. קודם כל להשתלט עליה, ודבר שני תאכל כמו שצריך, ודבר שני תברך. ובשבת יש מצווה לשלוש סעודות. זאת אומרת, אתה לוקח את יצר הרע, ורותם אותו לעבודת השם. כמו למשל לדוגמה, הרבה פעמים תראו, יש שיעור תורה, יוגש כיבוד. מה קשור כיבוד לדבר תורה? מה, אתם יכולים להסביר לי? מה קשור שיעור לכיבוד? אלא שאתה נותן למה נשמע, תבוא לדבר תורה, אבל גם יש שם איזה עוגות, יש שתייה.
זה לא רק בשבעה.
בכל דבר.
בשבעה, אני אפיים, אני אשכנזי. אנשים אחר כך גם בהזכרות של שנה שנתיים מוציאים ואילולה וחגיגות ואוכל, דברים מטעמים שלא אוכלים אותם בדרך כלל.
נכון.
על שבעה, לשב ול...
שם זה
מה... לפקוט על המת, אתה
כן,
מבין?
נכון, שם זה עניין של ברכות. אז גם כאן, תראה, באיזשהו מקום, גם כאן אנחנו רואים שלוקחים בעצם את הדברים הכי גשמיים ומעלים אותם למעלה. זה בעצם הרעיון. זה ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכה. את המשכן שלנו אנחנו צריכים לבנות בעצם מכל פעולה ופעולה שאנחנו עושים, בכל פעולה ופעולה, גם של יצר הרע, וגם אפשר לרתום את יצר הרע לעבודה. זאת אומרת, איך אתה רותם אותו לעבודה? כמו שאמרנו, מספר דרשן, מלל, הרב קינקו זצה, מספר שהוא היה ילד קטן, אז האבא שלו, בלימוד ליל שבועות, סליחה, כל בוקר האבא שלו היה קם, והיה לומד עם הגיס שלו, עם הדוד שלו, עם האח שלו, היה לומד ממש לפנות בוקר. והוא גם, בתור ילד קטן, הוא ככה רצה גם להצטרף. עכשיו, האמא הייתה מכינה, הייתה כמה גם היא, והמכינה תה ועוגיות. ובתור ילד הוא זוכר שבעצם מה שגרם לו לקום, הוא רצה ללמוד תורה, אבל מה שנתן לו את הזרז, זה היה העוגיות והתה המתוק שהאימא נתנה ככה על הבוקר. זאת אומרת, אבל זה מה שנקרא מתוך שלא לשמה בא לשמה. זה מה שנקרא לרתום את יצר הרע לעבודת השם. מה עשה? קם מוקדם בבוקר בשביל ללמוד. אבל מה, אם לא היה את התה ואת העוגיות, אולי הוא לא היה קם כל בוקר. אולי הוא לא היה קם בכלל.
הטריגר.
זה היה הטריגר שגרם לו לקום. זאת אומרת, הוא לא קם בשביל התה והעוגיות, אבל זה עזר לו כדי לקום. זאת אומרת, זה הדרך שאנחנו צריכים לעבוד לפעמים. לקחת את היצרה, זה דבר חוכם. זה
משתמש כל איזה טובה.
בדיוק. שנזכה בעזרת השם באמת לדעת, איך אומרים, לשאת את ליבנו, להרים, איך אומרים, להרים את עצמנו למעלה, ולשאוף לעשות דברים ולעשות אותם מכל הלב.